הכל חי תמיד איתי כוחה.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5 ועוד 3 דקות. אנחנו בתוכנית שונה ליום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל מפעולות האיבה, יום שנוגע בכל אחד מאיתנו בדרך כזו ובדרך אחרת. ניגע גם ביום הזה וגם בעניינים כלכליים שעל סדר היום, ביניהם התייקרות החלב ומוצריו שצפויה להיות כבר בקרוב, ועוד שורה של נושאים בשעה הקרובה. עורך אותנו יונתן לדייב, התכנן שלנו יונתן לדייב, העורך הוא נתי שולמן, מפיק כמו שלמה פולק, אתכם צבי טסלר מאחורי המיקרופון. אנחנו מתחילים. רגלנו פותחים בכותרות. שלום חיים גיל.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, ואנחנו רוצים לגעת איתך בכמה נושאים שעל הפרק. הזכרנו את הנושא הכאוב, עליית המחירים תחת פיקוח, זה מה שנקרא גזל חוקי.
מה שנקרא, זה מה שנקרא, מה שהתבטא בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו החל מיום שני הקרוב, הראשון למאי.
כן, ערב חג השבועות שרבים אוכלים בו מאכלי חלב, והעלייה הזו היא כל דבר חוץ מהפתעה, מכיוון שמי שהביא את העלייה הזו זו אותה ועדה שקבעה כבר מזמן את העלייה הצפויה על פי החישובים שלהם, על פי ההצמדות, ומדובר על עלייה לא קטנה, 16%.
זה המון, והמשמעות היא של כמעט שקל לחלק נכבד מהמוצרים שנמצאים בפיקוח. כמובן שישנם מוצרים רבים שלא נמצאים בפיקוח, אבל אנחנו מדברים על מוצרים מאוד מאוד בסיסיים כמו חלב 3%, גבינה לבנה, שמנת, מתוקה הכוונה, וגם גבינה צהובה. אנחנו מדברים על עליית מחירים בסופו של יום תתבטא בתקציב השנתי של כל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד
ובעיקר אגב של השכבות החלשות, ששם המוצרי יסוד הללו שהפיקוח אמור לתת להם את ההגנה, שם צורכים את זה בכמות גבוהה, בפרט אנחנו מדברים על משפחות ברוכות ילדים, ומצד הממשלה
שלא קונות שקית חלב אחת לשבוע אלא מספר שקיות ליום, אז המשמעות היא מאוד 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 קשה, הייתי אומר.
וזה מצטרף
אני רוצה לך דוגמה, תקיד חלב, קרטון חלב יותר נכון, יעלה במקום 6 שקלים ו-23 אגורות אלה 7 שקלים ו-23 אגורות. אז תאר לעצמך אם משפחה כזאת צריכה להוסיף בכל יום מספר שקלים, כמה זה יצטבר בחודש, כמה זה יצטבר בשנה.
בהחלט.
והספר שלנו לא עולה באותה פרופורציה.
לא עולה, ואגב לא רק החלב, אם הממשלה לא תתעשת ברגע האחרון, בפעם האחרונה זה היה ברגע אחרי האחרון, או כמה רגעים אחרי האחרונים, אבל אם היא לא תתעשת, גם מחירי הדלק יעלו, כי תיפסק הסובסידיה עליה.
נכון, בהחלט. זו לא העלייה האחרונה שאנחנו רואים באופק, כפי שאתה זוכר, אז הוועדה הזו נועדה לפקח, ליצור איזשהו מנגנון שיאפשר ליתרנים להתפרנס, אז ברגע שיעלו מחירי הדלקים ומחירי הדגנים ומחירים נוספים, אז אנחנו נמצא את עצמנו גם מול עליית מחירים במחירי הלחם. אנחנו מדברים על הלחם הכי בסיסי והכי זול. אז שוב אנחנו באותה צרה, עליית המחירים נמשכת גם במוצרים שתחת פיקוח.
טוב, אולי תנסה משהו לתת לנו בכל זאת אופטימי, וזה מחירי הדירות.
אז זהו, מדברים כבר, אנחנו מדיברנו נדמה לי בעבר, לא מזמן, על ירידה מסוימת במחירי הדירות, בציבור עדיין לא מרגישים את זה כל כך, אבל דווקא המשקיעים והקבלנים מרגישים את זה ועוד איך, משום שאם הריבית לצורך העניין היא כבר נעה סביב 7-8 אחוזים, והתשואה גרדה
כזמנו את ה... ריבית הפריים בעצם.
כן, כן, בדיוק, והתשואה גרדה את השני אחוזים, אז זאת אומרת שאותם אנשים שהשקיעו בעצם מספסדים את אלה שסוחרים מהם את הנכסים, אז יש פה בעיה, הבעיה הזו בסופו של דבר תבוא לידי ביטוי בכך שיהיה עלייה של ההיצע בשוק. האם הדבר הזה יתרום לירידת מחירים משמעותית? ספק רב, ויתרה מזו, המצב הוא ש... מבחינה אובייקטיבית, אנחנו נמצאים מחסור קבוע, זאת אומרת, הדירות זה מותר במחסור, כך שאיך שלא יהיה, גם אם תהיה ירידה, היא תהיה גם מינורית וגם קטנה, קצרה, קצרת זמן, בסופו של דבר המחירים יעלו.
אבל אני אגיד לך למה אני לא מתנחם בירידה הזו, כי בסופו של דבר, הקבלנים, כשהם רואים שזה המצב, ויש כבר... אלפים, אולי עשרות אלפי דירות שנמצאות על המדף ומחכות שמישהו ייקח אותם, הם לא בונים עוד דירות חדשות, וכשהם לא יבנו עוד דירות חדשות, זה עלול לעלות לכולנו ביוקר ביום שיגדלו הביקושים.
נכון, ובעצם אתה ביקשת איזושהי בשורה מסוימת, הבשורה מסוימת היא שהמשכנתא הממוצעת שכבר הגיעה לפני חצי שנה יותר ממיליון שקל, עומדת עכשיו כבר על 948 אלף שקל, וזה ברוך השם איזשהו סוג של בשורה מסוימת, זאת אומרת שיש איזושהי התמתנות בעליית המחירים, רק נזכיר שלפני שנתיים, ב-2021, אז הממוצע בכלל היה פחות מ-900 אלף, זאת אומרת דירות נמכרו מחיר נמוך יותר, ואנשים לקחו הלוואות קטנות יותר, והממוצע נע על סביבות 880 אלף, עדיין מדובר בסכומי עתק, אבל אין הרבה מה לעשות, זאת המציאות, יש לזה גם היבט חיובי, וההיבט החיובי זה שזו מדינה צעירה מאוד, שנמצאת בצמיחה מטאורית, וברוך השם, אז צריכים לראות.
טוב, צמיחה מטאורית, אז בוא נדבר על אלה שמרוויחים יותר ממני וממך, אתה יודע מה, לא, ממך אני לא אומר, אבל ממני יותר.
תהיה בטוח שגם ממני, אני מניח שאתה מתכוון למדד של הנלי ושוט, אותה קרן השקעות שמפרסמת מדי שנה את מדד העושר, מדד המיליונרים, אז שתי ערים ישראליות נמצאות במדד הזה, אחת במקום ה-30 ואחת במקום ה-53.
בעולם, כמה מיליונרים יש בירושלים?
אז ירושלים שנמצאת במקום ה-53, ישנם בסך הכל 15,100 מיליונרים. צריך להדגיש, למעשה כמעט כל מי שמחזיק דירה בישראל הוא מיליונר, משום שרוב הדירות הן על מיליון, אבל אנחנו מדברים כאן על מיליון דולר, ואנחנו מדברים
נזיל,
על...
נזיל, בבנק.
כמו שייך לבנק, אלא כסף ששייך למי שמחזיק אותו. תל אביב היא גם כן מקום שמחלס המון מיליונרים, שם מספר המיליונרים עומד על 35,600 מיליונרים.
טוב, אז השנוררים, אותם מגבי הצדקה, בטח יעשו שימוש במידע הזה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב. אומרים עכשיו שלום לאורח המרכזי שלנו שמתכתב עם היום הזה שאנחנו נמצאים ביום הזיכרון. שלום, שלומי נחומסון.
שלום צבי, אחר צהריים טובים.
אחר צהריים טובים, מנכ״ל ארגון אלמנות ויתומי צה״ל, וקראנו לך כדי לדבר על בשורה שבימים האחרונים מגיעה אחרי עבודה מאומצת שלכם, בשורה ליתומי צה״ל, ולא רק צה״ל אלא גם יתומי מערכות קורבנות האיבה. אז בוא קודם כל את הסיפור עצמו, על מה מדובר.
קודם כל אני חייב לשים רגע את הדברים בקונטקסט. אנחנו מסיימים עכשיו יממה מאוד ארוכה, גם באירועים, גם בטח ובטח רגשית. יום הזיכרון הוא כנראה היום הקשה ביותר לכל מישהו, חלק ממשפחה שכולה, יום שאי אפשר לברוח לא מהאבל הפרטי ולא מזה שהוא הופך ללאומי. ובתוך כל זה קיבלנו איזושהי בשורה אתמול. מדובר בהטבה שניתנת ליתומי צה"ל ומערכות ישראל, וכחלק מהשלכות רוחב גם ליתומים של פעולות איבה. ההטבה הזו אומרת שיתום זכאי להנחה במס רכישה, הנחה משמעותית במס רכישה. העניין הוא שהיא הייתה מוגבלת, או שהיא עדיין בעצם מוגבלת עד גיל 40. דיברתי מקודם על כמות המיליונרים, אני לא יודע כמה מיליונרים יש בקרב יתומי צהל, אני יודע שזה לא הרבה, ולא מעט, אולי הרוב, לא מצליחים להגיע לדירה ראשונה גם בגיל 40, והטבע הזה הופכת ללא משמעותית בעליל. עכשיו, יצאה הצהרה ביום הזיכרון של שר האוצר, שהוא מרחיב את זה לגיל 50, ובאמת התגובה הראשונית שלנו הייתה נהדר, זה בכיוון הנכון, העמדה של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל גורסת, וזה באמת גובה בוועדה ציבורית בראשות שופט בית משפט עליון אליקים רובינשטיין, שמסרה את ההמלצות שלה לא מזמן, העמדה הזו גורסת שיתומי צה"ל וכוחות הביטחון צריכים להיות אישות שוויונית בתוך המשפחות השכולות, זאת אומרת כמו הורים שכולים, כמו אלמנות צהל, גם היתום צריך להיות מוכר באופן שוויוני ומלא על ידי רשויות המדינה. ובעצם,
אני רוצה להתקב איתך, למה אתה מתכוון? כי גם בהודעה שהוצאתם, דיברתם על זה שאתם לא תעצרו ותדרשו עד אשר יזכו היתומי צהל יזכו לשוויון מלא בקרב משפחות השכול. במה זה מתבטא שאין שוויון?
בוא נדבר על המצב היום. המצב היום הוא שבגיל 21 בעצם היתום לא זכאי לאיזשהו תגמול חודשי, כשהוא צעיר עד גיל 21 זה מגיע לאמא שלו. גם הסכום לא מאוד גבוה, בעיניי הסכום הוא שקול למזונות נמוכים שהאימהות מקבלות, ופה כמובן אין שום הסדרי ראייה, האבא לא חוזר הביתה וגם לא לסופי שבוע. ובגיל 21 האימהות מפסיקות לקבל את אותה תוספת לתגמולים שלהם, והם יוצאים
למעט בעצם, למעט מענקים שיש להם לטובת לימודים או לטובת חתונה.
שני נקודות שבהם המדינה פוגשת אותם, אחת היא כשהם לומדים לימודים אקדמיים, והשנייה היא כשהם מתחתנים או מגיעים לגיל 30, המוקדמי ביניהם, ואלה באמת הפעמים היחידות. אבל כל ההטבות, יש להן איזושהי תחולה כרונולוגית. זאת אומרת, אתה יכול היום ללמוד על חשבון המדינה, אבל רק את גיל 30, פספסת את גיל 30, אף אחד לא מבטיח לך שום דבר. אולי תהיה איזושהי תרומה, ידרקו לך איזושהי עצם. אבל בגיל 30, אם לא עשית תואר ראשון, אז אתה צריך להסתדר לבד. כנה לגבי אותה הטבה. עכשיו, יש פה הרחבה מגיל 40 לגיל 50, נשמע כמו בשורה, ובאמת אנחנו אתמול אמרנו שזה בכיוון הנכון. התחילו להגיע אליי המון טלפונים מיתומים, מאוד נעלבו. קודם כל, אתה יודע, כשאנחנו עוברים מטקס לטקס, ביום כזה, והכל נורא אמוציונלי, אז אתה קודם כל מגיב מהבטן. וזה באמת נראה לנו בכיוון הנכון. אבל ההרחבה הזו מגיל 40 לגיל 50, הרי מה קרה בדיוק לפני 50 שנה? מלחמת יום הכיפורים. רוב היתומים הם דרומית לגיל 50. הם בני 50 ומעלה. אז הוספנו עוד כמה עשרות, אולי כמה מאות במקרה הטוב להטבה הזו, אבל שוב פעם רוב היתומים נשארו מחוץ לגדר. אנחנו אומרים שאם כבר המדינה נותנת איזושהי הטבה, אסור שתהיה לה תחולה כרונולוגית. כשאנחנו מדברים על הקשר בין המדינה לבין הורי שכול או לבין אלמנה, אין שום תחולה כרונולוגית. גם היתום, אם אנחנו מבינים שהיתום שאין לו את העזרה של אבא שלו ברכישת דירה צריך לקבל את זה, אז גם אם הוא רוכש את הדירה בגיל 45 או בגיל 50 וחצי, הוא עדיין צריך לקבל את ההטבה הזו. ועוד הטבות, גם הלימודים אסור שיהיו עם איזושהי תחולה כרונולוגית. ואנחנו באמת חושבים שגם צריך להבין שלהכרה הזו יש משמעות. עכשיו, אני מעריך מאוד את זה ששר האוצר רצה לצאת עם איזושהי מחווה כלפי יתומי צה"ל בתקופה...
אגב, מה המשמעות הכלכלית של המחווה הזו? עבור המדינה, עבור קופת האוצר?
תראה, אני שוב פעם, אנחנו התחלתי בזה שאנחנו קיבלנו את זה במהלך, אם אני לא טועה, הייתי בדרך מהטקס בבית יד לבנים לטקס בכותל ששמענו על זה. אין לי את הנתונים להגיד לך כמה בדיוק
אני כן רוצה להגיד
כמה מהם לא רכשו דירה. אני מעריך שהעלות הכוללת של זה זה כמה מיליונים בודדים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על תקציב המדינה,
אני בכוונה שאלתי את זה כי לא כדי להתעכב באמת על הסכום המדויק, אלא להגיד בסופו של דבר החובה שלנו הם כלפי אותם יתומים, כלפי אותם כאלה שסוחבים שנים את המטען הכל כך כבד הזה על הכתפיים שלהם, והמינימום שיש לנו כמדינה זה לזכור אותם לא רק ביום הזיכרון אלא לאורך השנה, ולאפשר להם אז כמה שאפשר חיים שפויים יותר.
ואם רוצים ללכת על איזושהי התחלה בכיוון הנכון, אז להסיר לגמרי את כל המגבלות הכרונולוגיות
על ההטבה הזאת של דירה למגורים. שלומי נחום, סמנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, תודה רבה לך על הדברים.
מאוד מודה לך צבי, וכמעט חג עצמאות שמח לכולכם.
גם לך, תודה. דיברנו מקודם על יוקר המחיה ועל מחירי החלב שיכאבו לכולנו בכיס, אלא אם כן הממשלה תתערב ברגע האחרון כדי לנסות להבין איך פותרים את האירוע הזה. אומרים שלום ליונתן סורוצקין.
ערב טוב.
ערב טוב, עמית בפורום קהלת לכלכלה, פורום שנמצא לא מעט בכותרות לאחרונה, ויש לכם דעה מאוד מגובשת לגבי מה צריך לעשות כדי שמשק החלב יהיה תחרותי יותר ובעיקר זול יותר עבורנו הצרכנים.
תראה, דבר ראשון צריך להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים עוד לפני העלאת המחיר שצפויה שבוע הבא. משק החלב במדינת ישראל הוא המקום היחיד בעולם המערבי המתוקן, כלומר לא צפון קוריאה וכאלה, שיש בו בכלל תכנון. כל שנה, בתחילת השנה, שר החקלאות צריך לנחש כמה חלב ישתו במדינת ישראל וכמה חמאה יאכלו, ולפי זה מחולקות מכסות לרפתנים. כלומר, אם מחר אני רוצה להקים רפת ולייצר חלב בזול, אסור לי כי יש מכסה במדינת ישראל. אנחנו המקום היחיד בעולם שיש בו מכסה, שמנוהלת על ידי קרטל חקלאי בחוק בשם מועצת החלב, והוא הסיבה העיקרית ליוקר החלב וגם למחסור בחלב.
מועצת החלב אגב וגם מועצת הלול, מה שנקרא, בכל מה שקשור לענף הביצים, שמה שקורה, הרבה לא יודעים את זה, אבל אני ראיתי את זה בעיניי, חקלאים שבכאב לב משמידים סחורה, כי מה לעשות, התרנגולות הטילו יותר ממה שהמדינה תכננה, ופשוט משמידים סחורה, כי החלופה זה להבריח את זה בשוק השחור ולהסתכן כלכלית, ולהסתכן בעצמם, ואת אומר, אין אף מדינה מערבית שעושה דבר כזה, אז איך הן בכל זאת מצליחות להחזיק, כי הרי אני אקח עוד כמה משפטים, בסופו של דבר, הוויכוח הוא בין החקלאים לבין שוחרי השוק החופשי, כשהחקלאים אומרים, תשמע, אם לא יהיה תכנון ואם המצב הקיים לא יימשך, אז לא יהיה בכלל משק חלב, כי זה יהיה לא כלכלי והרפתות ייסגרו ולא יהיה ביטחון תזונתי בישראל, יכול שניתקע בלי מוצרי חלב במלחמה הבאה. אז בוא ננסה ככה, ביקזתי את כל הטענות.
אוקיי, אז המצב הוא בדיוק הפוך. אנחנו היום יש מעט מדי רפתנים ומעט מדי לולנים, כי יש מכסה. מה אומרת המכסה? המכסה אומרת, אל תיכנסו לענף, אל תבואו לייצר, אל תתייעלו, כדי שקבוצה קטנה, כדי שקרטל יוכל למכור ביוקר. אנחנו, מחירי החלב והביצים יקרים ב-50%, ב-70% מבאירופה, יקרים ב-100% מבארצות הברית, אני לא בטוח עם האינפלציה האחרונה, אבל זה פחות או יותר המחירים. עכשיו, אם רפתן ולולן באירופה, ששם עלויות כוח האדם הן יקרות בהרבה מאשר בארץ, יכולים להסתדר ולהרוויח יפה, ואם צריך המדינה יכולה לתמוך בתמיכות ישירות, אז למה לא? איך יכול להיות שאנחנו המדינה היחידה בעולם שצריכה להגביל חלב וביצים כדי שיהיו לנו חלב וביצים? זו טענה שהיא אבסורדית.
אגב, יגידו לך, תראה, היה עד לפני שנה, שנתיים, בישראל ענף של גידול שום לתצרוכת מקומית. הענף הזה חוסה לחלוטין בעקבות צעד אחד פשוט שנעשה, פתיחת השוק הזה ליבוא. המחירים של השום צנחו מאזור ה-10 שקלים לאזור ה-3-4 שקלים, וכל החקלאים המקומיים הפסיקו לייצר שום. אז השאלה אם זה לא משהו שעלול לקרות לכל הענף הזה.
אוקיי, אז בוא נראה. דבר ראשון, חלב וביצים ובדרך כלל ענף מקומי, מאוד לא סביר שאנשים פה יפסיקו לשתות חלב. זה קשה להביא חלב מחול, חמאה אפשר, אבל צריך גם להסתכל שהדבר הכי חשוב של המדינה הוא לא לשמור על קבוצה קטנה של חקלאים שחייבים את פרנסתם לכך שאחרים לא יכולים להתפרנס. יש במדינת ישראל כמעט 3 מיליון משקי בית שהיום חוסכים על שום. כמה עשרות חקלאים שמגדלים שום? מגדלים היום משהו אחר, אז כן, הבוננזה, החגיגה שלהם, ככל הנראה נגמרה בענף הספציפי הזה. בחלב ובביצים, זה לא שיש מכס, המכס הוא לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית הוא שחוסמים מאחרים להיות רפתנים ולולנים במדינת ישראל. המצב פה הפוך, אומרים, אל תביאו פרות, אל תביאו תרנגולות, אל תיכנסו לענף הזה כדי שאנחנו נשמור עליו.
אבל אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, כי עושה רושם שהממשלה הנוכחית היא אולי הקשובה ביותר לפורום קהלת מכל הממשלות שהיו פה בכלל אולי, ובטח בשנים האחרונות. ובכל זאת, כשאתה מסתכל על חוק התקציב וחוק ההסדרים, אתה לא רואה איזושהי בשורה דרמטית שמשנה את חוקי המשחק בהקשר הזה.
בהקשר של החקלאות לצערי לא. אני חייב להודות שהמצב של המדיניות החקלאית בממשלה הקודמת היה טוב יותר. אני חושב שהממשלה מנסה קצת לשמור על כוח פוליטי מול ענפים אחרים על מנת לקדם את הרפורמה שהיא מאמינה בו. זה המצב. בסופו של דבר התפקיד שלי הוא לחקור ולהביא את המחקר שאני עושה לידי מקבלי ההחלטות ולציבור על מנת שיקבלו את ההחלטות הטובות ביותר. הפוליטיקאים יעשו מה שפוליטיקאים יודעים לעשות.
ובכל זאת, יש פה שתי נקודות שהעלית שאני מקווה מאוד ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' יאזין להם וייתן להם מענה. אנחנו נשמח לראיין אותו בעניין הזה. אבל השר הימני, הליברל הכלכלי, אתה אומר בסופו של דבר מיישם מדיניות כלכלית פחות ימנית מהממשלה הקודמת בנושא הזה של חקלאות, ואתה אומר, כדי להגן על הרפורמה, אגב הרפורמה, אני חייב להגיד, ראיתי שלפני שנה, אתם בפורום קהלת הגשתם עתירה לבית המשפט העליון, לבגץ, בדרישה לפרק את מועצת הלול. זה לא קצת אוקסימורון שפורום קהלת יוצא נגד הדרג המדיני ופונה לשופטים?
אז אני אענה לו, למרות שאני כלכלן בפורום וזה לא תחום ההתמחות שלי. לבית המשפט העליון ולבג"ץ, בכל מצב של רפורמה יש חשיבות במה שנקרא בדין ברכה לי המילה, בכל מה שקשור למשפט ציבורי וחוקתי ומנהלי. התפיסה של המשפטנים של קהלת בכל מה שקשור למועצת הלול, ככל אני בבגץ הזה, היה כפורה להליך מנהלי, שכמובן לבגץ יש משמעות חשובה בו, אם הממשלה פועלת בניגוד לחוק, בשביל זה בגץ קיים. זה לא שיש בפורום קהלת
משהו בעיה מנהלית. ומבחינתכם אבל, בחזון שלך ככלכלן, ונצר גם העניין המשפטי, לפרק את ברית המועצות הללו, את מועצת הלול, מועצת הצמחים והמועצות האחרות?
לא רק ככלכלן, כאזרח ישראלי, כן? אני גם שותה חלב, ואני גם אוהב לאכול חביתה בבוקר. והגופים האלה, לא, הגופים עצמם לא אשמים, אבל החוקים שמגנים על הקרטלים האלה, החוקים האלה שמייקרים לנו את המחיה, הם מאוד מזיקים. הם מזיקים ליוקר המחיה שלנו.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, ונקווה ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' יגיע אלינו ויתן לנו תשובות, כי בינתיים כולנו משלמים על זה, ומשלמים על זה ביוקר רב. אני יכול להגיד לך, ברמה האישית, כמשפחה שאנחנו משתדלים מאוד לשמור על אורח חיים בריא, והתזונה שלנו מבוססת בחלק גדול ממנה על מוצרים מענף החקלאות, משלמים על זה בשנים האחרונות ביוקר רב, ולא רואים באופק פתרון, והממשלה צריכה לתת פתרון.
אם אני יכול להגיד עוד משפט אחד, שהחשיבות של הנושא של הביצים ושל החלב הוא חשוב במיוחד לשכבות חלשות ולמשפחות גדולות, אנשים שמרוויחים הרבה פחות מפריע להם שקל פה ושקל שם. חלב וביצים זה החלבון הכי בסיסי של המשפחות בישראל, וצר לי שחלק כל כך גדול מהשוק הזה הולך לטובת חיזוק קרטל. זה לא צריך להיות ככה.
וכן, אני אגיד רק בהקשר הזה, משפחה ברוכת ילדים שלא תוכל להרשות לעצמה לקנות מוצר בריא מחלב או חקלאי או ירקות לצורך העניין, תקנה יותר פחמימות ותפגע בלית ברירה בבריאות של הילדים שלה, שהמדינה תשלם על זה אחר כך הרבה יותר. אבל אנחנו נסתפק בזה. שלמה, יונתן סורוצקין, עמית בפורום קהלת לכלכלה, תודה.
תודה לך,
ערב טוב. הזכרנו את הרפורמה המשפטית שעדיין לא ברור לאן היא תלך, ובינתיים הכותרות מדברים על דחייה שלה, אבל אחד האיומים המרכזיים שהיו שם היו של מרד מיסים וגם חברות הייטק שיעברו לחול, כדי לנסות להבין עד כמה האיום הזה הוא אמיתי ועד כמה זה באמת כלי שלהם. ביקשנו לדבר עם דוקטור ז'ק יצחק בר ששת. ערב טוב,
שלום.
אתה חוקר מס, רואה חשבון, עורך דין, מחבר הספר וישימו עליו שרים מיסים בהוצאת קרתא, ונתחיל קודם כל עם העניין הזה של מרד מיסים. קודם כל, איך זה מתבצע הדבר כזה? יש ראינו דברים כאלה בעולם, מרד מיסים?
אתה קורא לזה מרד, אנחנו מכנים את זה מרי, כי מרד זה קצת יותר דרמטי. מרי מיסים קיים, יש עשרות דוגמאות בעולם שמרי מיסים שהתהווה, אבל בדרך כלל הוא נלווה למשהו הרבה יותר רציני, הוא לא עומד בפני עצמו.
כלומר?
הוא תומך באיזושהי מטרה. דוגמה, נגיד גנדי הטילו מס על המלח בהודו, הבריטים.
מהתם הגנדי, כן, לא רחבעם זאבי, כן.
ודאי, ודאי, כן. והטילו מס על המלח, ותחת, במחאה של בריטים, לכו הביתה, הוא הלך לים עם עשרות אנשים, מאות אנשים, ואיבש את מי הים והפיק מלח, להראות להם שלא צריכים אותם. ומשיבת התה בבוסטון, שזרקו את התה לים האמריקאים, אמרו לבריטים, לכו, 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 אנחנו לא נשלם מיסים אם אתם לא תיתנו לנו לבחור בבית הנבחרים. Not succession without representation, אם אתה מכיר את האימפה.
אבל בסופו של דבר זה איום מאוד מרכזי על מדינה, כי בסופו של דבר היכולת של ממשלה לספק לאזרחים מרווחה ועד ביטחון תלוי בהכנסות שלה ממיסים.
כן, תראה, קודם כל התלות של מדינה במיסים היא מוחלטת, ללא מיסים אין מדינה, לא מתקיימת שום חברה. השאלה היא כיצד אתה מדבר על מרי, אני מדבר על מחאת מיסים. בואו נתמתן קצת במדינת ישראל. תראה, גביית המיסים ירדה בחלקה על ידי ההאטה בהייטק, ובחלקה ככל הנראה על ידי מחאה. אנשים מקטינים את מקדמות המס שלהם, אנשים דוחים הכנסות ולא מממשים אותם, אנשים עושים כל פעולה לא לשלם מיסים או להקטין את חבות המס שלהם. זה לגיטימי, זה חוקי, זה הכל, אבל זה פוגע בקופה הציבורית. אני ספק מאיפה ימלאו אותה. אתם מדברים על העלאת נטל המס, שזה לשעצמו בעיה עצומה.
כן, ולגבי חברות הייטק שאומרות אנחנו נקום ונעביר את הפעילות הכלכלית שלנו למקום אחר, לחוץ לארץ. אגב, אני חייב, לפני שאתה עונה על זה, יצא לי לראות בכיר בענף ההייטק שאומר, חברים, והוא עצמו אגב בעל עמדות שמאל ומתנגד לרפורמה, הוא אומר זה קשקוש מוחלט, כי לאיפה תעבירו לאירופה? יש לכם מושג מה השכר שתקבלו באירופה עובדי הייטק? זאת אומרת, מבחינת העובדים עצמם, מעבר כזה הוא כנראה מאוד לא כלכלי, אבל איך זה עבור חברה?
בואו נחלק את התשובה לשני מרכיבים. מרכיב ראשון, משקיע לא נוהג להשקיע רק איפה שהמס נמוך, אלא איפה שיש לו ביטחון, איפה שיש לו כוח אדם מיומן וכך הלאה. לבוא ולהגיד שבמדינת ישראל באמת אנחנו בסכנה של אובדן הממשל או עוצמת הממשל וכיפוח עוצמתו של בית המשפט, אני לא בטוח. אני סבור שהדברים האלה הם באמת אמירות באלמה, בעיקר רקע הטיעון השני. תראה, מי שרוצה לעזוב את הארץ צריך לשלם מחר בבוקר מס, כאילו והוא מחר את כל נכסי ההון שלו.
זה החוק הקיים, לא צריך לעשות שינוי בשביל זה.
לא, לא, הוא קיים, הוא קיים, הוא די פשוט. אני לא חושב, לא ידוע לי על מקרים רבים של אנשים שעשו את זה, אבל שמה, זה יכול להיות דרמטי נורא. אתה מפתח איזשהו פיתוח ישראלי, במ, העסק שלך שווה מיליארדים, גרוש בכיס אין לך עדיין, הוא שווה על הנייר. ויכול להיות שכבר אפילו אין הכנסות, עדיין לא, ואם אתה עוזב את הארץ ומתגייס מס למיליארד, מי כבר מכרת וקיבלת מיליארד, אני מבין, יש לך כסף.
אם זה על הנייר, והתשלום הוא לא על הנייר, התשלום הוא במזומן, אבל אני רוצה רגע ללכת איתך צעד אחד קדימה, ונניח, והוא צלח את הנושא הזה, ויצר את השינוי, ועבר לחול, ואחרי שנה, בגלל שהוא ראה שאולי השד לא נורא כמו שתיארו אותו, מסיבות אחרות הוא רוצה לחזור לארץ, אולי הוא מרגיש אנטישמיות בחול, והוא רוצה לחזור לארץ, מה המשמעות אז מבחינת מיסוי?
תשמע, זה כמו לשחק כדורגל בזה מוקשם. איזה מין מעשה, במקום ללכת עם אדם לפניך שיבדוק איפה המוקשים נמצאים. בנושא הזה יש אינסוף דברים. עזב, קודם כל הוא יריב מס הכנסה על ערך החברה שלו. יעריכו אותה בסכומים אסטרונומיים, הוא יצטרך להתמודד עם זה. שניים, מי אמר שבמדינה החדשה שהוא מגיע אין מס? יש גם מס, רק בישראל יש מס.
אבל כשהוא חוזר לפה הוא צריך לשלם שוב מס?
כן, חכה, תראה את הפלונטר. הוא יצא מישראל שלם מס עזיבה, הגיע למדינה כלשהי, שם הוא נשאר עוד זמן ומוכר את החברה, אוקיי? והרוויח. אז המס שהוא שלם בישראל, הרווח שלו זה לא יתחשב במס הישראלי, שם הוא לא יקזז בהכרח את המס שהוא שלם בישראל. בוא נניח שהוא חזר לפני המחירה. מה עושה המדינה הזרה? מטילה עליו מס עזיבה. מי אמר? זה המצא ישראלית? מה פתאום? מס עזיבה קיים ברוב מדינות העולם, המערביות, המתקדמות. אז מוטל עליו עוד מס עזיבה. עכשיו הוא הגיע לישראל ומחר בישראל. האם יקזזו לו את מס העזיבה הראשון ואת מס העזיבה השני מהמס למכון? לא בטוח. אין הוראה כזאת ברורה. עכשיו, גם באמנות למניעת כפל מס בין מדינות, אין אמירה ברורה לגבי הדברים האלה. ויותר מכך, האמנות לעתים לא מאפשרות להטיל את מס העזיבה. נניח אותו, זה מוקש עצום שאנשים לבוא וללמוד אותו ולתכנן אותו. צריך לראות לאיזה מדינה אתה הולך. אתה הולך למומחים למס בשתי המדינות, ללמוד על התפר במעבר ובפוטנציאל החזרה. עצום, עצום.
טוב, מעניין מאוד. נעקוב אחרי זה. דוקטור ז'אק יצחק מרששת, תודה רבה לך על הדברים. נחכמנו.
תודה רבה לכם. שלום.
שלום. עכשיו שלום למקס בורגובסקי, סליחה.
מקס? כן, שלום.
שלום, ערב כן. טוב, מארגון תחבורה בדרך שלנו. ולא מעט נושא תחבורה מעסיקים אותנו, את המאזינים שלנו בעיקר, ציבור חרדי, השיעור השתתפות שלו והשימוש שלו בתחבורה ציבורית הוא גבוה מאוד, ונושאים רבים, ככה זה בשבוע האחרון נדמה לי שככה היה אינפלציה של כותרות בנושאי כלכלה. בואו נתחיל קודם כל בבשורה, לפיה 50 מיליארד שקלים יושקעו בקידום תחבורה בישראל, בדגש לתחבורה ציבורית ומערכות להסעת המונים. זה באמת גידול כל כך משמעותי?
יש לנו כמה בשורות באמת בתקציב. לא הייתי אומר שזה הבשורה שלה פיללנו. בסופו של דבר יש שם התוספות שהן באמת היו צפויות גם קודם, וגידול בנושאים שחשובים. יש שם גם באמת השקעה בנתיבי תחבורה ציבורית, וכמובן הבטחה לתקציב המטרו, או לפחות לא חוק המטרו עדיין, אבל לפחות הבטחה לקידום שמשרד התחבורה הולך לקדם את המטרו, כשאנחנו חלק מהם באמת גם מהמזינים, אני לא יודע, וכאלה גם שמעו אולי בזמן האחרון שמשרד התחבורה הביע איזו התנגדות מסוימת.
שרת התחבורה כשהיא נכנסה, היא דיברה על זה שמטרו לא, נתיבי תחבורה ציבורית לא, זה שני דברים שנמצאים עמוק עמוק בתוך התוכנית הערב שנתית הזאת.
נכון, בסופו של דבר יש שם באמת באמת אבסורד. היינו מצפים גם אפילו דיברו שם על הרכבת קליה, ומכל הדיבורים הרכבת קליה נותר רק משהו שהוא קצת יותר קרוב למציאות, שזה באמת המשך תכנון הרכבת לקריית שמונה, שזה פרויקט
המסילה המזרחית.
הוא קיים, כן, האמת אני חייב להגיד שאין לזה ממש קשר למסילה, כאילו אין לזה קשר ישיר באמת למסילה המזרחית. המסילה המזרחית היא משהו שבאמת נבנה בימים אלה, והולכת לשרת גם את העיר אלעד. העיר אלעד הולך, כן, אלעד, העיר אלעד. לא אלת, והולכת לקבל באמת תחנה שבמציאה המזרחית, אבל זה לא משהו שהוא חלק באמת מהתקציב הזה. ודובר כמובן גם על המשך תכנון הרכבת לאלת, אבל לא מדובר
פה על דיברת על אלעד בהקשר של
העיר אלעד, כן.
העיר אלעד, שמה, שיהיה ברכבת שתיסע מאיפה לאיפה?
חלק מהמסילה המזרחית שנמצאת בבנייה בימים אלה ממש, וצפויה להיפתח איפשהו לפחות החלק הראשון בין שנת 25 ל-26-27, הולכת להיות תחנה בעיר אלעד, ליד העיר אלעד, לא בתוך העיר עצמה. צומת לדעתי איפשהו קרוב כביש 444, קרוב ל-47, קרוב לעיר אלעד יחסית, והולכת לנסוע צפונה, הולכת לנסוע שם באמת דרך טייבה, טירה, ולהתחבר למסילת חיפה תל אביב באזור של חדרה, ודרום היא הולכת באמת להמשיך לכיוון המסילה הנוכחית, לכיוון לוד.
כן, אבל דיברו גם להאריך את המסילה לקריית שמונה כחלק מהתקציב הזה.
זה לא, כרגע לא, המסילה הזאת ספציפית לא תורך לקריית שמונה.
תושבי אלעד, אל תקנו כבר כרטיסים למירון באמצעות רכבת, זה לא יקרה בשנים הקרובות, אבל בהקשר של מירון, נראה שלפחות הפעם משרד התחבורה עושה קולות שהוא נערך אחרת. שרת התחבורה קוראת, נתנה הנחיה לא לבצע עבודות בכבישים באותו ליל ל"ג בעומר, כדי לאפשר תנועה חלקה, ומבטיחים תחבורה בהיקפים נרחבים. איך אתה מתרשם מהתוכנית?
נשמע לי שבאמת מהמידע לפחות שיש כרגע, שהוא חשוף לציבור, נשמע לי שבאמת משתפרים עם שנה, משנה לשנה. אנחנו באמת זוכרים שנים שחצי מהאוטובוסים במדינה באמת היו מוקצים לדבר הזה, אבל מה שיש באמת הרכבת לכרמיאל, ויש כל מיני אזורי התכנסות שמהם באמת עושים את התחבורה, באמת יש הרבה ניסיון, ואני חושב שהשנה באמת ימשיכו באמת ללמוד מהשנים האחרונות, והולכת להיות להיות באמת מהריכוזים החרדיים הולכים לצאת באמת שאטלים לאזור ההיכנסות למרגלות מירון, וכמובן גם ימליצו גם לנסוע תהיה תגבור רכבות מסוים, אני לא יודע כל כך איזה עדיין, אבל למשל שנים קודמות היה גם תגבור מסוים של הרכבת לכרמיאל שמאפשרת משם.
שפחות נתנה מנה, אבל אנחנו נעקוב אחרי זה, וכמובן נזכיר שבסוף, בסוף, אם רוצים לאפשר ליותר אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית, צריך יותר אוטובוסים, ויותר אוטובוסים זה יותר כסף, כי גם צריך יותר שכר לנהגים, מה שכרגע לא ממש מטופל בהיקפים נרחבים, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. מקס ברוגובסקי, ארגון תחבורה בדרך שלנו, תודה.
תודה.
ערב טוב. היי, כמה חיכיתי לאייטם הזה בתוכנית. שלום רן ברזיק.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מרצה בחוג למדעי המחשב בקריה האקדמית אונו, ומי שאני עוקב כמעט אחרי כל מילה שיוצאת במקלדת שלו. קראתי לך, ביקשתי לקרוא לך, בנושא אולי הכי חם כרגע, וזה הבינה המלאכותית, שיש בזה פשוט קצב התקדמות מטורף, קשה מאוד לעמוד בקצב של ההתקדמות, וגם מעלה קצת חשש. מה אתה יותר?
אפילו הרבה חשש.
הרבה חשש. מה אתה יותר? חושש או אופטימי?
גם וגם אפשר לומר. קודם כל אני אופטימי, כי באמת אני עובד עם בינה מלאכותית במקצועי כמתכנת, אני גם מתכנת במשך באמת כמה חודשים, שזה נחשב כבר המון זמן במונחים של של התקופה, ומצד אחד אני שמח, כי באמת זה מאוד מייעל את העבודה כמתכנת, במיוחד אם אני צריך כנס לשפות חדשות או טכנולוגיות חדשות, זה מאוד עוזר בבסיס. מצד שני אני גם הרבה יותר רגוע, כי נורא, בינה מלאכותית מאוד מפחידה, אבל כשעובדים איתה וגם מבינים איך היא עובדת, יש לה גם, מבינים גם את המגבלות שלה, זה לא בן אדם, הוא לא יכבוש את העולם, הבינה מלאכותית לא תכבוש את העולם, לא תנשל אף אחד מהעבודה שלו, היא תשנה את העבודה שלנו, כמו שמעבד תמלילים שינה את העבודה של עורכי הדין, אקסל שינה את העבודה של מנהלי החשבונות, אבל היא לא תנשל אף אחד מהעבודה, כל מי שחושש, אז באמת לא.
אז עוד שנייה ננסה להבין באמצעות בינה מלאכותית לאיפה, באיזה אופן זה ישנה את שוק התעסוקה שלנו, ואני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחורה, כי לא מעט רגולטורים ברחבי העולם, מארצות הברית, באירופה, יש מקומות אפילו שחסמו את הצ'אט GPT, את הצ'אט שמבוסס על בינה מלאכותית, מאוד מוטרדים ומנסים למצוא פתרונות חוקיים, גם בהיבט של פרטיות וגם בהיבט של הגנה על זכויות. אז איפה אנחנו פה בישראל? יש משהו בכלל שיח על זה?
כן, בישראל המשנה ליועצת המשפטית פרסמה הנחיה שבינה מלאכותית, אם היא לומדת מתוך טקסטים, מתוך תמונות, זה נחשב שימוש סביר והוגן. נכון, זה לא נבדק בבית המשפט, שוב, זה רק הנחיה של הייעוץ המשפטי, אבל לבינה מלאכותית, בינה מלאכותית צריכה ללמוד בעצם. הלמידה היא לא למידה אנושית, דרך אגב, היא למידה בעצם שהיא יותר דומה לכמו שגוגל סורק את בעצם את המידע שיש לו, זה נקרא אימון, מאוד, מאוד חשוב, זה דבר שנורא חשוב לזכור, כי הבינה המלאכותית, איך שקוראים לה, היא לא באמת בינה, לא מסוגלת ליצור שום דבר, יש מעין כמונו.
עדיין, עדיין.
למשל, לא עדיין, ככה היא בנויה. לא, לא, ממש לא, היא יכולה לצאת תובנות, היא לא יכולה לדעת משהו חדש. זאת אומרת, אם אני, כל תינוק של בית רבן, אם אני אלמד אותו שאחד ועוד אחד שווה שתיים, ושתיים ועוד שתיים שווה ארבע, הוא יוכל להפיק ששלוש ועוד שלוש שווה שש. אך לא בינה מלאכותית. היא לומדת אך ורק ממה שנותנים, והאם נתן לה רק אחד ועוד אחד ועוד שתיים ועוד שתיים, בתרגילים כאלה, היא לא תוכל להפיק על שלוש ועוד שלוש.
כן, אבל לא דיברת על בינה מלאכותית אוטונומית, שתקשיב, צפיתי בדבר הזה, איך זה עובד, זה הרגשתי.
אני עובד איתה גם, אבל היא לא,
זה נראה מאוד מפחיד.
זה מה שכשעובדים בינה מלאכותית, שוב, ולא משנה אם זה יצירת תמונות או יצירת טקסטים, או דרך אגב יש גם רב שהוא התאמן תוכנה בינה מלאכותית שהתאמנה על שאלות הלכתיות אמיתי לגמרי, ויכולה לתת תשובות הלכתיות, אני לא יודע מה האיכות שלהן, אבל מאוד מאוד חשוב לבחור שבאמת היא עובדת אחרי שבאמת יש את ההשתאות שמתחילים לעבוד את הביומיום, מבינים שיש את המגבלות שלה, באמת אחת המגבלות שהיא לא יכולה ליצור משהו חדש, יש לה את זה, ויש גם בגלל זה גם יש את השקרים שלה, כי היא נותנת בעצם סבירות סטטיסטית ולא צריך לפחד. אז נכון, הרגולטור נורא נורא בישראל דרך אגב באמת נתנו את הדעת על העניין השימוש ההוגן, כי בינה מלאכותית צריכה להתאמן על מידע. אם למשל מתאמן את הטקסט שלי מותר לי להתנגד, אז התשובה היא שמדובר בשימוש הוגן כרגע.
יש שאלות שפרטות. מה עם המידע שלי? כי אנשים שופכים שם, מרגישים שהם ימצאו חבר שהם יכולים לסמוך עליו, איש סוד. איפה המידע שלנו נמצא, שאנחנו משתפים לא, את ה...
וזה הסיכון, ובגלל זה גם איטליה, היא המדינה הראשונה, חסמה את GPT, ואת ChatGPT יותר נכון, וגם מדינות אחרות בודקות את העניין. גם בישראל הוגשה תביעה בבית המשפט בלוד, בגין הפרטיות, כי כשאנחנו כותבים משהו, המידע הזה נשמר עכשיו.
אנחנו לא יודעים, הם לא אומרים מה הם עושים עם המידע, נכון?
נכון, אומרים להיות שמשתמשים בו כנראה ללמידה עתידית, של אימון עתידי של המודל, ואם אני למשל שואל כמה כוכבים שממחת השמש, זה בסדר גמור, אבל אם למשל אני מזין, אומר, אנא, אני עובד בחברת כך וכך, מה, אני רוצה להגדיל את המחירות שלי ב10%, זה כבר מידע מסחרי, שהוא יכול לזלוג, למשל מישהו יכול לבוא ולהגיד, מה המטרות של חברת כך וכך, הוא יביא את הטקסט בעצם שאני הזנתי.
או מישהו שיקנה את המידע הזה.
או מישהו שיקנה, בדיוק. ממש ככה, וזה מתחיל להיות בעייתי, וזאת הסיבה שהרבה מדינות באמת רוצות עברה מ-Open AI, החברה שמספקת את GPT, את ChatGPT יותר נכון, וממשקים אחרים.
רן, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה, אבל ממש עומד לגמר לנו הזמן, ויש, בכל זאת אני רוצה לנסות להבין ממך נקודה שהתייחסת אליה, וזה השינויים של התעסוקה, ואני אומר רגע, שינויים של השכלה, כי כל העולם... בית הספר והלימודי מקצוע ולימודי השכלה כפי שהם היו עד עכשיו פתאום מקבלים משמעות אחרת מעולם של בינה מלאכותית. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שאנחנו משקיעים בהם אולי אין צורך בהם בעולם שבו אני יכול להפעיל בינה מלאכותית, וככל שהיא מתקדמת ומתקדמת מאוד מהר היא מוצאת את המידע במקומי.
בדיוק כמו שגוגל לא ייתר את הלמידה ומנועי חיפוש אחרים, וגם האינטרנט לא, פשוט רק הקל או שינה אותה. דרך אגב, היום זה מאוד מקובל להיכנס לתוך ויקיפדיה, למשל לחפש מידע ולתת אותו בעבודות, בניגוד לאנציקלופדיות הישנות של אז. כך גם הבינה מלאכותית. שוב, בינה מלאכותית, השם שלה נורא מתאה במיוחד בעברית, היא לא בינה. היא לא בינה, היא מנוע סטטיסטי, וכך גם צריך להתייחס אליה, היא תשנה דברים, אך לא בצורה מאוד רדיקלית, וכמובן, לא תייתר את בני אדם.
ואת מקצוע התכנות היא תייתר?
לא תייצר שום מקצוע, כמובן תשנה אותו. ממש ככה. ככל שאני עובד איתה יותר ויותר בחודשים האחרונים, ככה אני משתכנע. מה שכן, אני חוסך את זמן רב, אז כל מתכנתים שמקשיבים, מומלץ לבדוק את זה ולא לפחד.
לא לפחד, אבל כן, אולי העבודה שלכם תהיה יותר קלה בחלק מהדברים. אני גיליתי שאני יודע לתכנת באמצעות ChatGPT, למרות שלא סיימתי את קורס התכנות. אבל אנחנו עוד נדבר על זה בהזדמנויות אחרות. רן ברזיק, מרצה בחוג למדעי המחשב בקריה אקדמית אונו. תודה רבה.
תודה, היה לי לעונג.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום
וברכה. אנחנו כמה סמלי בפרשת אחרי מות קדושים ביום הזה.
אכן כך, ואנחנו נקדיש את דברי התורה גם לנשמתם של הקדושים חללי צה"ל. ועשו בסוגיה שמתחברת עם העניין הזה, משום שאנחנו נקרא בפרשה את הציווי של וחי בהם. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל עבירות שבתורה, פרט לשלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גנרות ושפיכות דמים. אנחנו מוצאים מחר בבא קמא, ודווקא מחברה שם מספרת על המלחמה שנלחם דוד עם הפלישתים, ושם נאמר, ויתהווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. חז"ל אומרים, שדובר שם שהגדישים של שעורים היו של ישראל, היו מתחבים בתוך השעורים הללו.
מה היו מתחבים? לא שמענו טוב את הרב.
היו שם שעורים של ישראל, בתוך הגדישי השעורים של ישראל היו מתחבים פלישתים. ודוד המלך רצה להציט את השעורים, כדי כך בעצם להשמיד את הפלישתים שמתחבים שם.
בתוך השדה.
השאלה שנשאלה, בתוך השדה, האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו? אך שואל דוד המלך, וענו לו, באופן עקרוני, אסור לאדם להציל עצמו במות חברו, אבל אתה מלך. אתה מלך, כשאת מלחמה, הדבר הזה די מותר. מלך פורץ לו דרך, ואין נוחים בידו.
וואו, אבל המשמעות היא מרחיקת לכת בדיני המלחמה, שזה בכלל ענף שלם של, של עיסוק מלחתי.
בדיוק כך, יש פה דין מיוחד בני מלחמה שמותר למלך לפגוע ברכוש כדי לצורך המלחמה, ומזה נלמד שכאשר מדובר באדם פרטי, הדבר הזה על פניו אסור. והשאלה נשאלת, איך נמסתדר עם הכלל של וחי בהם, שאנחנו מוצאים שכל עבירות שבתורה נדחות בפיקוח נפש, האם עבירת גזל לא נדחת בפיקוח נפש? זה חלקו רשמי. יש רשמים שאמרו שוודאי שזה נדחה, ודאי שמותר לגזול כדי להציל נפשות, אבל השאלה רק אם צריך לשלם או לא צריך לשלם, וההלכה היא שצריך לשלם. יש דעות בראשונים, ככה נראה מדברי רש"י, שאסור לאדם, זאת אומרת, גם גזל, בעצם העבירה הזאת, עבירה שדומה לשלוש עבירות החמורות, שבהם הדין יארג ואז יעבור. מדהים, יש גם תוספת שככה משמע ממנה, על כל פנים בשולחן ערוך נפסק בזו לשון. אפילו בסכנת מוות, וצריך לגזול את חברו כדי להציל נפשו, צריך שלא ייקחנו אלא על דעת לשלם. אם כן, מותר לגזול מפה פיקוח נפש, אבל בתנאי, על דעת לשלם. אם כן, שאם אדם יודע שלא יוכל להחזיר, אבל זה יהיה אסור, גם משמעות הדבר, שלא יוכל להציל את עצמו, עד כדי כך חמורה עבירת הגזל. שאמרנו, כאשר מדובר במלחמה, שם הכללים הם כללים שונים.
כן, אבל זה, אני שומע ככה את הרב, וזה זורק אותי לא מעט סיפורים, אני לא רוצה חלילה, בטח לא ביום כזה, לקטרג על, על אנשים, אבל עד כמה, נדבר בחיוב, עד כמה אנחנו חייבים להיות הרבה הרבה יותר זהירים לגזול ממון של מישהו אחר, אפילו אם יש איזושהי סיבה שנראית לנו אולי מוצדקת, או אפילו הצלת חיים, גם אז זה לא מובן מאליו גזל של ממון של אדם אחר.
ברור, הכל שקש שלה בגזל של זמן, אדם שעובד, שכיר בעבודתו, שמגבל דבונו שבעל הבית, וכן הלאה, במקרים רבים שאנחנו לא תמיד יודעים לדעת להקפיד, שלא לפגוע חלילה בממון של אחר. הנה כאן רואים עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, וחבל להיזהר ממנו.
וגם מסתעף מפסוק נוסף בפרשה, ואהבת להערכה כמוך, ובטח התחזקות בעניינים כאלה של בן אדם לחברו, בטח בימי הספירה הללו, בעזרת השם, בזכות זה נזכה שהפכו ימים אלו לססון ולשמחה, ונהיה הרבה יותר זהירים בעניין הזה. אגב, משהו שרב רוצה לדבר לגבי ספירת העומר, זה הקשר הלכתי של זה.
טוב, אז אנחנו יודעים שנמצאים עכשיו בימים האלו של ימי ספירת העומר, יש כאן נתנה של הסעורים, אנחנו בספירת העומר עוברים מהסעורים אל החיטים, שבהם אנחנו נשתמש בנפת שתי הלחם בחג השבועות, שהיה מקדש קיים. יש פה תקופה של עלייה ותקופה של תיקון המידות, זה ממש מתחבר עם הדברים שאמרנו. תיקון המידות, בעניינים ש... במיוחד יש שאתם לחברו שהתחזקות בימים האלו, גם מצד יותן משירת העומר, ידוע על תמיד הרבי עקיבא, כן, שמתו בימים אלו, ומתוך זה גם השלכה לימינו אנו. כן. ועוד פעם, אם אנחנו פתחנו ביום המיוחד הזה, שכולנו מאוחדים ומתאחדים, כן. עם זכר יקירינו שנפלו.
ונביאו הדברים גם אל אלו נשמתו של... של קרוב משפחתי יעקב בן זאב, השם יקום דמו. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באווירה חגיגית יותר בשבוע הבא באותה שעה. לצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.